שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
שלום לכם, יש לנו עדות מדהימה של חזרה ממוות לחיים, הפרטים הנוראים אשר התרחשו בבית דין של מעלה. העדות, הרב יצחק פרץ, רבה של העיר רעננה, שר הפנים לשעבר, ובעל המעשה, הרב עזריאל דביר. זה אותו בן אדם שאני מתפלל בבית הכנסת של ההולנדים פה בארנוף. תמיד חשבתי שרק בימי הגמרא יכול היה לקרות דבר כזה, שאדם עולה לשמיים וחוזר לארץ, אבל בימינו, האם יכול דבר כזה לקרות? ובכן ידידי, לאחרונה פגשתי ידיד שלמד איתי בישיבה, והוא סיפר לי על חבר משותף שלנו, הרב עזריאל דביר. למד עמנו בישיבה, בחברון, שהוא חולה אנוש, חולה מסוכן. התקשרתי לאשתו והיא אמרה לי, בדק אותו הרופא הטוב ביותר, והוא אמר 90% מהלב שלו לא מתפקד, והוא חי בנס. הרופא אמר שהוא לא מבין איך הוא חי, ומיד הכניס אותו לבית חולים לניתוח לב פתוח. הוא מחובר לכל מיני מכונות והוא לא בהכרה. ועוד הוסיף האישה שהרופא אמר לה, זהו זה, אני לא מאמין שבעלך יצא מזה חי. אז צריכה להתכונן לגרוע מכל, ולדעת שרק המכונות מחיות אותו, הוא כבר אין לו חיים משלו. ואז, כשהיא בוכה בדמעות שליש, היא ביקשה, תזיק את הישיבות שהתפללו עבורו, תזיק את בתי הכנסת, תתפלל עליו, שישאר אפילו עתוק לכיסא גלגלים כל חייו, ובלבד שיהיה אבא לילדים. ניסיתי לעודד אותה בטלפון, אבל לכם אני אומר את האמת, אני כבר הייתי מיואש לגמרי אחרי התיאור זה, גם אני הבנתי שזהו זה. עברו ימים, עברו שבועות, יום אחד מצלצל הטלפון בצלי בבית, ביתי מרימה את הטלפון ואומרת לי, הרב עזריאל דביר רוצה לדבר איתך. אותו ידיד שעבר את הניתוח המסוכן, אני ממש פחדתי לגשת לטלפון. הוא בעצמו מדבר? אני שואל, כן, יונה. אני מרים את השופרת והוא אומר לי, שלום לך ידידי, ואני שואל אותו, מה שלומך? איך אתה מרגיש? הוא אומר לי, זה לא לטלפון, חזרתי עכשיו ארצה, תבוא לבקר אותי, יש לי סיפור עבורך. מיד הלכתי עם אשתי לבקר אותו, קודם סבי הרב פרץ, כן? זה היה בדיוק בראש חודש אלול יום חמישי. דפקנו בדלת, הוא בכבודו בעצמו פותח לנו את הדלת, לא שוכב על אלונקה ולא על כיסא גלגלים. אני רואה אדם בריא עומד על רגליו, קצת רזה מהרגיל כמובן, אבל אדם שעומד על רגליו. אנחנו מתיישבים והוא אומר לי, הרב פרץ, אני רוצה לספר לך סיפור. אתה הרי מכיר אותי היטב, אני לא בעל חלומות, לא בעל דמיונות ולא בעל הזיות. מה שאני אספר לך כעת זה אמת ויציב ונכון וקיים. תדע לך, באותם שעות כשהייתי מחוסר הכרה, כשרק המכונות פעלו, נשמתי הייתה בבית דין של מעלה. עמדתי למשפט בבית דין של מעלה. כשהייתי בבית דין של מעלה השכיבו אותי על מיטה בתוך איזושהי קרוסלה שמסתובבת, ויחד עם מי השכיבו באותה קרוסלה עוד שלושה אנשים. הקרוסלה הזו הייתה מסתובבת במהירות עצומה. פתאום אני שומע הכל והכל אומר, פלוני אלמוני, אתה בבית דין של מעלה. ואז אני זועק, אבל אני רוצה חיים, אני צעיר לימים, אני רוצה עוד לחיות. הוא היה בן 55, והכל אומר, בשביל מה אתה רוצה חיים? אמרתי, יש לי אישה, יש לי ילדים, אני רוצה להיות בשבילה, לחיות בשבילה, והכל ורק כל אני שומע, בתמונה אינני רואה, רק כל. והכל אומר, זו אינה סיבה לקבל חיים, לכל אדם יש אישה, לכל אדם יש ילדים. ואז אמרתי, אבל אני עוסק בחינוך, אני מחנך ילדי ישראל. בשביל ילדי ישראל תנו לי חיים, כבר 20 שנה אני עוסק בחינוך. הוא עבד בחינוך, במשרד החינוך של ממלכתי דתי. והכל אומר, אתה אמנם עוסק בחינוך, אבל האם בדקת פעם אם יש תוצאות לעבודה שלך בחינוך? אתה עובד אי שם באיזה תפקיד בכיר, אבל האם ירדת לראות האם התלמידים באמת יראי שמיים? האם התלמידים שומרי תורה? האם בדקת את הספרים שאתה מעביר להם? וכאן פונה אליי הרב עזריאל ושואל אותי, היית פעם בבית חרושת? האם ראית פעם פס ייצור של בקבוקים, איך שהם עוברים בסדר הנע? כך בדיוק העבירו מול עיני את כל העבירות שעשיתי כל ימיי, כל העבירות שזכרתי וכל העבירות שלא זכרתי. וכל עבירה ועבירה עברה מול עיניי, והייתי צריך לתת להם תשובה על כל מעשה ומעשה. והכל היה שואל, מדוע עשית זאת? איך עשית זאת? איך לא פחדת? איפה היית עירת שמיים שלך? ואני נבלתי פחד אלוקים נפל עליי. והייתי אומר, זה לא עשיתי בכוונה, וזה היה בשגגה, וזה אני לא ידעתי. והכל אומר, בעולם הזה אין תירוצים, בעולם הזה אין הסברים. ואז אני אומר, אבל ציבור מתפלל עליי, תנו לי חיים, ישיבות מתפללות עליי, בתי כנסת מתפללים עליי. ואז הכל אומר, ציבור
כל הלשון
מתפלל עליך, זוהי סיבה שלא תמות, אבל זה לא סיבה לקבל חיים. אפשר לחיות בעולם הזה במצב שלא מת ולא חי. ואני לא הבנתי מה פירוש לא מת ולא חי. ופתאום הוא ממשיך, אני מרגיש איך שהמיטה הזאת ששכבתי עליה, המיטה הזאת עומדת באלכסון בשיפוע בשיפוע, ואני רואה את עצמי תלוי בין שמיים ובין תהום נורא ואיומה. ופחד אלוקים נורא נפל עליי. והפחד היה כל כך היום שרציתי לבקש רק מוות. והרגשתי שבעולם ההוא לא לוקחים מאדם את נשמתו עד שהוא יסכים. באותו רגע החלטתי להסכים, טוב מותי מחיי. אבל ממש באותו רגע שרציתי לבקש מוות, פתאום מהפה שלי נפלט המשפט, לא אמות כי אחיה, תנו לי הזדמנות, אני רוצה לחזור בתשובה. ואז הכל בוקר ואומר, אנחנו ניתן לך הזדמנות, ונבקח לראות אם אכן תתקן את מה שצריך לתקן. ואז אני מרגיש אותה קרוסלה שהייתה מסתובבת במהירות היומה, נעצרה לאט לאט, עד שנעצרה לגמרי, ואני רואה מתוך הקרוסלה מורידים שלוש גביעות, אנשים שלו איתי לדין. הם קיבלו פסק דין של מוות, ורק אני, ואני לא יודע בזכות מה, ואני לא יודע בזכר מה, זכיתי לקבל פסק דין של חיים. הוא ממשיך, פתחתי את העיניים, התחלתי לשוב אל עצמי, פתאום אני שומע בבית חולים איך שמתלחשים הרופאים סביבי, הוא חי, הוא חי, הוא לא מת, איזה נס. איך אפשר להבין זאת? והאחיות מתרוצצות, והרופאים מתרוצצים, וכולם משתאים ומשתאומים, הוא לא מת, הוא חי. עברו כמה ימים, חזרתי לעצמי, ואיש מהרופאים שם לא היה מסוגל להבין מה קרה איתי. הרי הם היו בטוחים שאני כבר לא קיים. ופתאום ראו שאני הולך למטוס, לא על הלנוקה, לא על כיסא רגלים, אלא על רגליים. ידידי הרב פרץ, זה היה נס מופלא. אין לזה שום הסבר. הרופאים לא יודעים איפה אני הייתי בינתיים, אבל הוא אמר לי, תדע לך, כשחזרתי מארצות הברית ונכנסתי לבית, דבר ראשון מה שהפריע לי זה הטלוויזיה, אמרתי לאשתי, תוציא את התאבה הזאת. ואחר כך אומר, השתדלתי לתקן כל מה שרק יכולתי. נזכרתי שיהיו אצלי ספרים שלקחתי פעם מאיזה בית כנסת ולא החזרתי. מיד שלחתי אותם עם אחי להחזיר אותם לבית כנסת. מצאתי ספרים שלקחתי פעם מחברים, מיד החזרתי אותם. עברתי על החובות, מצאתי כל מיני חובות שלא שילמתי, מיד החזרתי אותם, השתדלתי לתקן כל דבר. נזכרתי שלפני 5 שנים כאשר בניתי את הבית הזה, היה שם שכן אחד שטען שאני השגתי גבול ושלקחתי שטח שהוא אינו שייך לי. אמרתי לאשתי, אני מוכן להחזיר חצי מהבית אם חס וחלילה משהו מהבית לא שלי. ובמשך שעות ישבתי יום ליד הטלפון, והייתי משגע את העירייה שיוציאו את התוכניות שיבדקו כדי שירו אם חלילה וחס לקחתי ממישהו איזשהו סנטימטר. ברוך השם לא לקחתי דבר, וכך אומר לי, יום יום אני מנסה לתקן. זימנתי אליי אנשי חינוך שאני ממונה עליהם, ואמרתי להם בלשון הזה, מדינת ישראל שולחת מדי פעם בפעם משלחות לארצות הברית ואירופה כדי ללמוד נושא מסוים, וכשהמשלחת חוזרת היא מיושמת ומיישמת את המסקנות ואת הלקחים. ידידיי, אמרתי לאנשים שאני ממונה עליהם, אתם שלחתם משלחת לא לאירופה ולא לארצות הברית, שלחתם משלחת לעולם האמת, ואני חזרת משם כדי להסיק מסקנות ולהפיק לקחים, ועכשיו אנו צריכים לעשות בדק בית בכל הנושא החינוך שעליו אנו ממונים. אני לא נותן להם מנוח. יום יום אני בודק עוקב כדי לתקן את מה שאפשר לתקן. אני מספר לך את הדברים, הוא אומר, כי אני יודע שאתה מרצה בפני אנשים, אתה מופיע בעצרות עם בעצרות עם, בבקשה. ספר את הסיפור הזה לאנשים כדי שישמעו, כדי שידעו, כדי שיבינו, יש דין ויש דיין. העולם הזה אינו הפקר. כל מעשה ומעשה נכתב, כל מעשה בספר נכתבים, כל מעשיך. אתה זוכר מעשה עולם, אתה זוכר כל הנשכחות. אחי וראי, סיפרתי לכם את המעשה הזה, אומר הרב פרץ, כדי לקיים רצונו של ידיד ורע. אותו ידיד הוסיף ואמר, מי יודע, אולי כשתספר את המעשה יהיה יהודי אחד שיחליט לחזור בתשובה. אולי יהיו שני יהודים, ואולי אפילו שלושה שיחליטו לחזור בתשובה שלמה, בתשובה מעומק הלב. ואז בשמיים אמרו, כדאי גם כדאי היה להחזיר את היהודי הזה לעולם הזה, כדי שבזכותו אנשים יתעוררו ויחזרו בתשובה. סומר אבא זה טוב, הגשון עברות ויו. 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 בקש אלוהים ורות ביו, איי בקש אלוהים ורות ביו.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.